ברוכים הבאים וברוכות הבאות, הפעם הפכתי לפרק ה-120 של פודקאסט Why Now, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אז איזה כיף, אתם אולי לא יודעים את זה עדיין, אבל המועדון שלנו, מועדון Y פלוס, נפתח במאי 2023, ואנחנו מתרגשים בטירוף לקראת המחזור החמישי והשישי בפתח, ואנחנו ממש באורות.
החמישי והשישי נפתחו, עכשיו אנחנו מחכים ל... שביעי והשמיני שיפתחו בספטמבר.
נכון, אז אם אתם רוצים להצטרף, להבין מה זה בכלל המועדון הזה, איזו קבוצת אנשים יש שם, מה לומדים שם, עם מה יוצאים, איזה כלים, אתם מוזמנים ללחוץ כאן למטה בלינק בתיאור, ולהבין יותר במה מדובר. אנחנו נחכה לכם שם.
אל תתביישו.
אז בפרק הזה אנחנו הולכים לראיין את אסף כהן, שתכף אנחנו נציג אותו ונסביר מי הוא, אבל הוא לא פחות מהצגה, אז יש הרבה למה לצפות. אתם אפילו תהיו בהלם מהדברים שגילינו. אבל לפני הכל, חשבנו להגיד תודה למי שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל המפיק שלנו, דני גל.
אהלן, מה העניינים?
וואלה, כפר, מה איתך?
יש לו פתאום מיקרופון.
וואלה, דאגתי לעצמי.
דעת שלא נוסע לפורטוגל?
מתי הוא נוסע לפורטוגל?
לא יודע.
ביום ראשון.
צריך לרשום ביומן מתי קלל אותו.
עכשיו כאילו, כשהמאזינים ישמעו את זה, אני כבר חזרתי נראה לי.
תקשיב, הוא גם היה במדבר, נופש, לא היה זמין. גם פורטוגל לא זמין. גם זה לא נמצא.
מת על פתיחת העיניים, מת.
פותחים לו פה על אלף,
והכל מתפקד, אתה מבין? כאילו, והפרקים יוצאים, ויהיה זה...
וואי, איזה פתיחה, איזה פתיחה, כתביום בתחוף.
מצוינות.
שעמוד פה.
מצוינות, אין לי מה להגיד. אז אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
אהלן, אהלן, אני שי, בן 30, אנליסט בחברת הייטק, משקיע, מרצה להתפתחות כלכלית. והיום בפרק, אנחנו הולכים לראיין את אסף כהן, מנכ"ל פינאפ, יזם בתחום הפינטק, וכמו שאמרנו, מנכ"ל פינאפ, זה סטארט-אפ, החזרי מס, מבית מיטב. מה הולך, אסף?
בסדר גמור, מה איתכם?
בסדר גמור.
כל כך כיף להיות פה.
איזה כיף.
אנחנו מתרגשים שאתה כאן.
תודה.
אנחנו רוצים שנייה, לפני שמדברים על החזרי מס, כי זה מצטער, זה נשמע משעמם. אבל אנחנו נשמח רגע לפני זה, זו האמת, מה אני אעשה? להבין רגע מי אתה, בן כמה אתה, גילינו דברים מאוד מפתיעים. אז קצת מי אתה, איך הגעת לתחום הזה, מה קרה קצת כמה שנים אחורה?
אז שמי אסף כהן, אבא לארבעה, יש לי שלישייה, הם עכשיו בני, אוטוטו בני 11, ושתתן הקטן, שעוד מעט הוא בן 6.
אחרי שלישייה בחרתם להביא עוד אחד.
נכון.
מבחירה. מרצון.
לא בכך מרצון, אבל יצא, אבל יצא ככה.
יאללה שלך, אני רוצה להכיר את אשתך.
כן, יאללה. יש לי הרבה מאוד תחביבים, אני שט טייל בעולם, צולל, עושה הרבה מאוד ספורט, אני חובב קריאה, אני קורא לפחות שני ספרים בשבוע.
וואו.
שומע לפחות שעתיים. פודקאסטים ביום, מאוד מאוד אוהב ללמוד, אני חושב שביום שאני אפסיק ללמוד, אני פשוט ימות.
וואו.
ומנהל את פינאפ, שהוא סטארט-אפ מדהים, להחזרי מס, הוא עוזר להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, לקבל את מה שמגיע אליהם מרשות המיסים. כן, היום אנחנו הרבה מדברים על, מקימים הרבה פלטפורמות של B2B, עוזרים לחברות, להרוויח הרבה הרבה יותר כסף, איך להרוויח יותר כסף, אבל האזרח הפשוט, פשוט נדפק, ואין הרבה חברות שבאמת יכולות לעזור, ואנחנו בעצם לוקחים את האקוסיסטם הזה, והופכים אותו לאקוסיסטם דיגיטלי לחלוטין, מתוך מטרה אמיתית, לבוא ולהחזיר לאנשים את מה שמגיע להם מרשות המסים.
אסף, אני חייבת לשאול אותך.
בבקשה.
אבל אל תצחק.
אני לא אצחק.
זה מסקרנות.
כן.
כל מה שאתה עושה בזמן הפנוי.
כן. זה בעל חשבון.
אני פשוט, אני חייבת להבין את זה. אתה יודע, מגיעים לפה אנשים מצוינים, אין מה לעשות, זו האמת. זו האמת, מגיעים לפה אנשים מצוינים, שהם באמת, אנשים שאנחנו נהנים ללמוד מהם, ואתה לגמרי אחד מהם. אז יש לי שתי שאלות. האחת, איך נכנסות שעתיים בכל יום, פלוס שני ספרים, פלוס שעת, פלוס איך כל זה נכנס עם ארבעה ילדים, שלישייה וילד קטן?
אני אגיד לך, אני חושב דווקא, אני מרגיש לפעמים שיש לי הרבה יותר מדי זמן פנוי, ואז אני, באמת, אני מרגיש שאני לא מנצל את הזמן שלי בצורה הטובה ביותר, או כפי שרציתי, בעיקר בשעות הערב. אתה מגיע לבית ב-9-10, ופתאום יש לך שעתיים פנויות, כאילו, אז...
9-10, אתה מגיע הביתה, אתה אומר לי, יש לי שעתיים פנויות עד 12, כאילו, בלילה?
לפעמים קצת פחות, אבל אני חושב שכל העניין זה, א', עניין של תעדופים, וב', העניין הוא לעשות את מה שאתה אוהב ולהתמקד במה שאתה אוהב.
אתה רואה את הילדים שלך?
אני רואה הרבה את הילדים שלי.
מדהים.
כן.
אני בשוק.
אני אבא...
יופי.
כן, אבא מאוד מעורב, אני היום מאמן את הילדים שלי, יש לי השלישייה, הם כולם יצאו ספורטאים, אז הבת שלי מתאמנת לאליפות הארץ בריצה, אז אני מחר איתה בתחרות, יש לי מחר איתה בתחרות מ-2 עד 4, וב-4 יש משחק כדורסל של הילד, אז ככה...
מדהים.
אני בשוק חיי עכשיו.
אבל מה את רואה? שלא משנה כמה נראה שהוא, שאתה עסוק, בניהול נכון של זמן.
בניהול יכול והתייעלות.
והתייעלות ותיעדופים.
אני צריכה לעשות עליו מחקר אנתרופולוגי.
והתייעלות.
הוא מתרבות אחרת. רגע, עכשיו עוד שאלה.
כן.
בשעתיים הפנויות, בשעתיים, סליחה, שאתה קורא, האם אתה קורא חומר שרלוונטי למה שאתה עוסק בו, או לתחומים אחרים ומולטי דיסציפלינר?
אז זו שאלה מדהימה שאני ממש מתחבר אליה. הספר שסיימתי אתמול זה ספר בנושא ריצה. ספר ישראלי בנושא ריצה, שכחתי איך קוראים לו, אבל הוא פשוט מדהים בעיניי, שבעצם הוא מלמד איך להכין את הרצים להיות... להתנהל בצורה יותר טובה, והמטרה, הסיבה שאני קורא זה כדי לאמן בעצם את הילדים שלי בריצה, אז אני לוקח את כל התובנות שאני מפיק בתוך הספר, ומפעיל אותם בחיי היום-יום. לכאורה מה שאני עושה הוא לא בעננים, הוא פרקטי. סיימתי לקרוא פרק והפעלתי את זה. יום למחרת, שאני בעצם יבוא וידריך אותם כהורי, אני גם ידע להפעיל את זה, וליישם את הדברים שקראתי בתוך הספר. בסדר? לפני זה קראתי חודש שלם, קראתי ספרים בנושא תזונה. רציתי בעצם לשנות את כל התזונה, את כל התזונה שלי. אז התובנות זה לא, אני לא קורא סתם. אני קורא כדי ללמוד משהו, או להגיע למשהו, להזיז את עצמי במקום שבו אני חושב שיש לי חיסרון. בסדר?
מדהים. גם אם זה מדהים. בעצם לא רק בתחום שלך המקצועי.
לא, לא, לא.
מעניין
לא.
מאוד. לא, כי לא. שמעתי הרבה אסכולות שמדברות על לקרוא וללמוד, לאו דווקא לטובת משהו. כלומר, בשביל שנוכל להיות מולטי דיציפלינרים, ושיהיה לנו עוד רעיונות.
נכון.
ושיהיה לנו, שנוכל לעשות אינטגרציה בין נכון. תחומים כמו אומנות, ספורט, ידע טכני.
נכון, אבל זה פרסונלי. את יודעת, יש כאלה שמתחברים, שאני קורא דברים כלליים כדי להשכלה כללית. אבל יש הרבה כאלה שמחפשים בעיה שהם רוצים לפתור. הבעיה שלי זה איך לשפר את הבת שלי בריצה.
כן, ואז אתה מתמקד בזה.
ואני צריך עכשיו להתמודד באיך אני מבין את הבעיה. אגב, זה קורה לי הרבה מאוד בחיים העסקיים. יש לי פה בעיה, איך אני משפר תהליך מסוים. איך אני הופך להיות החברה, להיות שווה הרבה יותר כסף. ובמינימום זמן אני צריך לעשות את זה. אז פה בעצם התהליך הוא להבין מה הבעיה שאתה רוצה לפתור, ולנסות למצוא את הפתרונות איך לפתור אותה. סתם עכשיו עלה לי, הדוגמה שנתתי לכם זה לקרוא ספר שמסביר לך איך להתאמן בצורה טובה, ואז תסביר לילד שלך איך בעצם להפוך להיות רץ יותר טוב או מתאמן יותר טוב. סתם.
אין לי מה להגיד. להסתכל וללמוד. עוד לפני המיסוי בכלל.
לגמרי. מדהים. טוב. תודה. עוד אפשר להתחיל לחפור על מס? כן, סליחה,
סליחה,
יאללה,
מיסים, בסדר.
היא לא מסחרית, אמרתי לך, היא פשוט לא מסחרית.
מזל שאני כן, והיא לא.
אני בן אדם של אמת, אתה מבין? מה אני אעשה? משעמם אותי, אני אומרת.
בהתחלה גם אמרה שמשעמם אותה התנהלות כלכלית וההשקעות, והנה תראה אותה היום, מה קורה כפרה.
לא, כי יש דברים מעניינים, אבל אתה מבין... בסדר, אני, יאללה, עכשיו הוא יספר את זה בדרך מעניינת.
אז אני מתחבר למה שאת אומרת, כי אני חושב שהדבר הכי חשוב שאפשר להגיע איתו הכי רחוק, זה מה שיש פה, זה התחושה של מה שיש פה. יש כאלה שבעצם, מה שיש פה זה כסף. אבל התחושה של מה שאתה רוצה, של התשוקה, מה שקוראים לך באמת להרגיש טוב, זה מה שיכול לפרוץ, לגרום לך באמת לפרוץ ולהזיז אותך ממקום למקום.
סקרנות בריאה, תזיז אותנו, אין מה לעשות.
ופה בעצם אנחנו נדבר עכשיו על הנושא של...
החזר מס.
הכסף.
כן, יאללה. בוא נדבר על זה רגע.
איך זה הגיע באופן אישית?
וגם איך הגעת לזה, כאילו כן, ממש ברמת...
אז בקצרה, איך זה הגיע לאישית? זה הגיע לאישית מרצון לעזור להרבה מאוד אנשים. כל פעם אנשים שואלים אותי עשרות שאלות ביום, איך עושים את זה, איך עושים את זה, איך עושים את זה, חלס, נמאס לי, אתם שורפים לי את כל הזמן, איך, אבל מצד שני, כן רוצה לעזור לכם. אז איך אני בעצם יוצר את הטרייד-אוף הזה? אז אני מפתח כלי דיגיטלי שיעזור להרבה מאוד אנשים. איך זה התחיל? שנת 2012, אני רווק, גר בתל אביב, יום אחד, לא יום אחד, כעבור מספר חודשים, אני מוצא את עצמי נשוי פלוס 3, מובטל, וגר אצל חמתי באשדוד. מה שקרה, אני בטוח שאף אחד לא, מהמאזינים לא יצליח להבין, התחתנתי ונולדה לי שלישייה תוך שנה בדיוק.
וואו.
איך קוראים לזה? טרנספורמציה. מאוד מאוד גדולה, מסטטוס של רווק לנשוי פלוס 3, והדבר הראשון שאתה מבין, שא', אין לך זמן, ב', אין לך כסף.
תראה, 3 ילדים בבת אחת, גם אם היית, לא יודעת במה אתה עובד, אתה לא היה לך כסף, לנשום, לקנות חלב.
אמיתי, אמיתי. ואז אתה מבין שאין לך כסף, אתה צריך למצוא פתרונות, אמרנו, בעיה ופתרון, נכון?
נכון.
בעיה, פתרון, בעיה, פתרון, בעיה שאתה חווה אותה ומוצא, מנסה למצוא לה פתרון. אז אני הבנתי שוואלה, אני צריך להגיד את ההכנסות שלי, אני צריך לעשות פה איזשהו מוב, ואז אני מחפש באינטרנט, מקבלים מחזרי מס, מקבלים מחזרי מס, ובעצם מגיע לפינאפ.
אוקיי.
הייתה בתחילת הדרך, לדעתי, בחודש הראשון, אני עושה דרכה מחזר מס, תוך, בחיי, תוך 3-4 חודשים, היה בחשבון שלי 14,500 שקל.
וואו.
הייתי בשוק.
וואו.
אמרתי, בונה, הם החבר'ה האלה אשכרה עזרו לי.
הם רציניים.
הם פיצחו לי תהליך שבחיים לא הייתי רואה את הכסף הזה אם הם לא היו נמצאים, הם אשכרה באמת עזרו לי. וזה היה בזמן הכי... ואז התחלתי לחזר אחריהם, אצל האנשים האלה, כי הם כתיקונם, דרך לא דרך, הסתדרה הכוכבים, ואני ביחד עם שותף, רכשנו את החברה.
רגע, 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 רגע. יש פה פער. מי עזרו לי? יש לי עכשיו 14,500. עכשיו רכשנו את החברה. רגע, מה קרה בין לבין?
בין לבין הייתי עושה הרבה פעילויות, הייתי יצרתי מספר פלטפורמות דיגיטליות שסייעו להרבה מאוד אנשים, ובעצם הייתי מנהל של קרן השקעות, שנקראת קרן שחל, והייתי אחראי על הבאה של השקעות חדשות לתוך הקרן, ותמיד נזכרתי באותו חברה שעזרה לי באופן אישי, והיה לי חלום שהוא חלק ממה שאני רואה בעצם שליחות בעיניי, שליחות ארוכת טווח, לעשות כסף, אבל לעשות את זה בצורה טובה, ובעצם לנסות ליצור השפעה חיובית בכלים שאני מפתח, ואז ישבתי להם על הראש עד שהם הסכימו, עד שהצלחנו בעצם להניע את התהליך ולרכוש את החברה, תחילת שנת 2019, ו-A to Z, התחלנו תהליך שהוא תהליך הבראה, שהוא תהליך יצירה, שהוא תהליך, פירקנו את החברה לכל גורמיה השונים, והוצאנו מוצר שהוא חדש, שונה, משופר לשוק, מתוך מטרה להקים חברה ברת קיימה, שתעזור להרבה מאוד אנשים, וזה אשכרה עבד.
מדהים.
גם מהסיבה שאחרי שנתיים בדיוק מכרתי אותה לקבוצת מיטב, וגם מהסיבה שהיום פינאפ היא החברה הכי גדולה בתחום שלה בארץ, יש לנו 250,000 משתמשים רשומים.
מדהים.
לא עשינו את זה כמעט ללא תקציב שיווק. אתם יודעים כמה עולה להביא לקוח חדש לחברה בעידן של פוסט קורונה, הרבה מאוד כסף, אנחנו הצלחנו להגיע ללא עלויות שיווק ל-250,000 משתמשים, ועד היום אנחנו הצלחנו להחזיר 230 מיליון שקל מרשות המיסים לאותם משתמשים.
זה מטורף.
שיניתם להם את החיים.
זה מטורף.
לגמרי. אני יכול להגיד שחצי מהכסף, אני חותם עליו, שהיה נשאר בקופת מס הכנסה, אם פינאפ לא הייתה קיימת, וזה חלק ממסך חיי, שבחלק הזה אני חושב שהצלחתי, יש לי הרבה מה לשפר, אבל זה הצלחתי, כי בחלק הזה אני הצלחתי לפתח משהו שאשכרה מתוך שליחות. אני קם בבוקר, אם אני עושה את הדברים שלי הרבה יותר טובים, אנשים יקבלו יותר כסף ממס הכנסה, וזה לא סתם לבוא, לעבוד, אלן, ללחוץ על כפתור, זה למלות דבר, לעשות דבר בעל משמעות.
שזה בעצם גם בנקודות הקשות, וגם בנקודות שאתה יודע, פחות הולך, אתה זוכר כמה לך זה שינה את החיים.
אני זוכר כמה זה שינה לי, וזה צעד אחרי צעד. דיברנו בהתחלה, נכון?
כן.
שאני שמעתי את המספר של הפודקאסט, ופשוט נדהמתי מהמספר של הפודקאסטים, בעיניי, מה שעומד בעשייה שלכם, מאחורי המספר העצום הזה, שזה 101...
עכשיו עכשיו זה פרק 120 איתך.
120.
כן.
המספר... היסוד שעומד מאחורי המספר העצום הזה, זה ההתמדה והנחישות, שזה הבסיס לכל דבר טוב שאנחנו בעצם יכולים ליצור. בעיניי זה מדהים.
120 שבועות. האמת שהוא צודק. רותם
ושי, זה פשוט מדהים.
זה גבר, תודה.
וואי, תודה, אסף. אנחנו הרבה פעמים לא, אתה יודע, זה קשה לעצור להסתכל על זה במודע. אנחנו משתדלים לעשות את זה אחת לתקופה, כי זה חשוב מאוד בשביל, אתה יודע, הדרייב והאנרגיה.
לא, לא.
אבל...
צריכים להיות, אתם יכולים להיות איך קוראים, גרייספול, כאילו.
נכון, ועוד היה. אז זה לגמרי קורה, אבל לפעמים שוכחים להגיד גם כל הכבוד על ההישגים, על הדברים שקורים.
מדהים.
זה לרוב רותם נגיד זוכרת, אני לא זוכר, ואז אתה יודע, אנחנו יכולים עכשיו לרדת מכנס של 500 איש, אני רותם כזה, יו, אתה מבין, איזה מטורף היה, בוא נגיד תודה על זה, איפה היינו לפני שנתיים, כנס של 30 איש, וכזה, טוב, יאללה, כנס הבא, ורותם נותן לי סתירה, ואמר לי, סתום את הפה, תודה. נכון. זהו, ואני מודה. אתה רואה, לא אוהב. תבין, היא מעמידה אותי במקום.
אתה יודע שאני לימדתי את שי, שאחרי כן סונניח דבר כזה שאתה אומר, ואנחנו מודים על זה, אז אני אחרי דברים כאלה, אני אומרת לו, תקשיב, 24 שעות, אנחנו רק באיזה מדהימים אנחנו, כל הכבוד לנו, להודות על מה שיש, אחר כך דבר איתי על תיקון, שיפורים, אחר כך נעשה הפקות לקחים. ברור. דבר שהיה מאוד קשה איתו. היינו יורדים מהבמה, והוא כותב לי, זה לא וזה לא וזה לא וזה לא, אני עכשיו יריתי בו.
לא, הבנתי, אבל זה לא...
חכה, חכה, תן שעה, שעתיים. תן רגע להיות בהיי, תודה רגע על מה שהיה.
הבנתי, יש פה, יש את הקונפליקט בין הרצון לפרפקציוניזם, לבין הגריספול, לבין לעצור שנייה ולהגיד תודה על מה שיש.
נכון.
הוא קדימה, הוא רץ קדימה, ואז את מורידה אותו והוא, רגע, אתה אומר לו, שנייה, תסתכל על מה שיש, תסתכל שנייה אחורה.
בדיוק.
לגמרי.
זה דבר נרכש.
כן, זה קורה עם הזמן.
הוא רוכש, אין ספק.
לרוב אני בעייתי, אבל יש פה רכישה עם הזמן.
כן.
טוב, עכשיו רותם, יש עוד דבר רגע על מיסים ועל דינה. כן, כן, יאללה. אותי זה מעניין.
יאללה.
אז ככה, יש לנו בערך, לא יודע, דיברנו על דור הוואי, גילה 20 עד 40 פלוס מינוס. גילים. ואתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים בחודש אפריל, בחודש מרץ כזה, אנשים מקבלים, שכירים בעיקר, מקבלים מהמעסיק שלהם טופס 106.
בול.
הנה, זה כל מה שהכנסתם השנה, הנה עניינים, ואז הם באים ואומרים, אוקיי, סבבה, מה, למה אני זכאי בכלל למס? הרי כל חודש אני מקבל כסף, המעסיק מפריש לי אוטומטית בריאות, מס, הכנסה, עניינים. למה שמס הכנסה יחייב לי כסף בכלל?
רגע, רק נסביר למי שלא יודע, טופס 106 זה טופס שאתם מקבלים מהמעסיק שלכם שמסביר למעשה כמה עבדתם בשנה הנוכחית, מה צברתם עם החופשה, מחלה, כספים וכולי, כמה הכנסתם. רובכם כנראה לא מקבלים את זה ביד, אלא אומרים לכם, אם אתם רוצים, הטופס 106 נמצא אצלנו, בואו תיקחו, מרבית האנשים לא לוקחים, אני כל חיי לא לקחתי את זה, אז אני יודעת להסביר את זה, כי זה מאוד חשוב, כי כשהגעתי להחזרי מס, התחלתי לשמור את הטופסי 106, אז מי שעוד לא יודע, זה מה שזה אומר, ותיקחו את זה.
אז מהמם, אז כל התמה שלנו בעצם סביב הפודקאסט, זה בעיקר הנושא של חינוך פיננסי, נכון?
נכון.
אוקיי. אז מה משותף לכולנו? אתמול אני יורד מ... זה היה קטע מצחיק. אתמול אני יורד מברכת צפירה. מקום טורף. פוח, גשמים. וכשאני יורד, אנחנו מנסים לתפוס את הגל הראשון של השיטפון. באנו לראות שיטפון, ואנחנו מנסים לתפוס את הגל הראשון של השיטפון. וכשאני יורד, אני רואה מישהו, אני אומר לו, תגיד לי, הגיע השיטפון? הוא אומר, לא, אבל כנראה שאתם תראו אותו. אני אומר, ואז אני מסתכל עליו, לא יודע, ואז אני אומר, תגיד, בטוח? מסתכל עליו, אומר לי, שום דבר בחיים לא בטוח, פרט למוות ולמיסים. ויש כאלה, ויש כאלה שחלוקים על הראשון, כאילו.
לא ידע למי הוא פנה, לא ידע למי הוא אמר את זה.
כן, לא ידע למי הוא אמר את זה, בדיוק.
עכשיו, זה קטע, באמת, אתמול הוא אמר את זה עכשיו, ואז אני צוחק. למה אני אומר את זה? כי זה מה שאני בא להגיד, במיסים, המיסים שותפים לכולנו. ולכן זה יסוד מאוד מאוד חשוב בהתנהלות הפיננסית שלנו, שכדאי שנדע אותו ונפנים אותו, ותכף אולי אני אוכל גם להסביר מה עומד מאחורי הנושא הזה, כי בסופו של דבר זה משותף לכולנו, כולנו משלמים מיסים, וכולנו כדאי לנו שבעצם נבין איך לשפר את תשלומי המס, או לקבל את ההחזרים שמגיעים לנו. מספר מילים לגבי מדיניות המס הישראלית, בישראל... השכירים בישראל לא מחויבים בהגשת דוח שנתי, את לא חייבת להגיש בסוף השנה דוח שנתי, בניגוד לשיטה האמריקאית, מה שאומר...
מגישים את זה במקומנו, מקומות העבודה.
לא.
מה שמקום העבודה משלם, ואתם לא עושים כלום.
לא, לא. אף אחד לא מגיש. זה אומר שאתה, כל המערכות אמורות לגבות ממך מס כמו שצריך, אבל זה אומר, אתה מבחינת רשות המיסים סוף שנה, או שאתה חייב להם כסף, או שהם חייבים לך כסף, או שאתם איבן, פיטים. אבל מה? רשות המיסים לרוב לא חייבת כסף, לרוב לא חייבים לה כסף, אלא בגלל שהתשלום מאיתנו יוצא במקור, המעסיק, איך שאני מקבל את הכסף, מנקה ממני מס, לרוב רשות המיסים חייבת לנו כספים. כמה כספים? הרבה מאוד כספים. כרגע אומרים שיש סדר גודל, הערכות של בערך 7-8 מיליארד שקלים, שהם מגיעים לתוך לאזרחים. לנו בפינאפ יש דאטאבייס, ואז אנחנו יודעים שלכל אחד שמוציאים לו החזר מס, זה ממוצע של 7,000 שקלים. בסדר? לדוגמה, אנחנו בחדר הזה, שלושה אנשים, אתם, אני כבר עושה, אז אין לי, לא חייבים לי, אבל אתם, שלושה אנשים, זאת אומרת, בחדר הזה יושבים 7,000 שקלים, שכנראה הולכים להיות בפח.
כן.
בסדר? זה מתגם מייצג.
אתה מדבר על 7,000 שקלים בממוצע בגין 6 שנים אחורה.
כן, נכון.
כלומר, מה שלפני זה כבר הלך, אתה לא מחשיב אותו, הוא כבר הלך.
הלך. הלך, ומה הולך כל שנה, 1.5 מיליארד שקלים הולכים לפח. מה מגיע לנו בעצם? אנחנו יכולים לבוא ולדרוש 6 שנים אחורנית, כלומר, 2017 עד 2022, אנחנו יכולים לבקש את המיסים שלעשות החזרי מס, או לבדוק את החזרי המס שלנו, ולבקש אותם מרשות המיסים. טיפ מספר אחד שלי, זה בכלל לא להגיע למצב שהם מגיעים לנו החזרי מס. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נלך אחרי שנשמע את הפודקאסט הזה, ונבדוק בתלוש השכר, האם הזינו לנו את נקודות הזכות, כמו שאנחנו בעצם אמורים לקבל. מה היה? לפעמים נולדים לנו ילדים, אנחנו מסיימים...
פעמים שלישייה, לא, פה ושם.
איזה נקודות זכות.
תכף אני אסביר גם כמה בעצם התוספת של נקודות זכות, כמה היא שינתה לי את הנטו. היא שינתה לי את הנטו ב-15,000 שקלים.
וואו.
כי מה שקרה שנה שעברה, שהוסיפו עוד שני נקודות זכות לגברים, עם ילדים בגיל 6 עד 12, אז אני יש לי היום בנטו, בשנה, עוד 15,000 שקלים.
בתורך.
זה השווי של אותם נקודות זכות, ולכן, מה שאנחנו ראינו בפינאפ, שהרבה מאוד טעויות קורות בתלושי שכר, ולכן אני מציע לכולם לבוא פשוט ולבדוק אם המעסיק נותן לכם את מספר נקודות הזכות, כמו שאמורות להיות לכם.
איך בודקים את זה? איך בן אדם מוצא יודע כמה נקודות זכות מגיעות לו?
יש סימולטור נקודות זכות של רשות המיסים.
נראיתי את זה בוויינאו.
סימולטור נקודות זכות, אפילו אפשר אולי לשים בפרק.
נשים לכם פה למטה בתיאור.
ואז לבדוק כמה נקודות זכות שיש לכם, ולהשוות את זה מול תלוש השכר, לראות שזה מעודכן. בסדר? כל שנה אנחנו עושים את זה דרך טופס 101, אבל רק לראות שזה תואם. בסדר? כדי לא להגיע למצב שמגיע לנו החזרי מס.
מה עושים עצמאים? אתה אומר תלוש שכר.
עצמאים?
דואג לעצמי, כן.
כן, עצמאים עושים את זה באותה הצורה, רק שאתה בעצם עושה את זה מול רואה החשבון שלך. אתה מעדכן את רואה החשבון, ואגב, אני אומר, אגב, הכוונה דרך הדוח השנתי שאתה מגיש בסוף שנה, אתה רואה שהוא לקח את הנקודות זכות האלה בחשבון. זה משהו שהוא עושה סוף שנה בזמן הגשת הדוח השנתי.
תהיל, יש אותנו דני גל? שאין לך עוד איזה 6,000 שקל, שתיסע עוד פעם לפורטוגל.
בעזרת השם.
למה לא?
אחר כך הוא הסביר לנו גם על הקשר שבין שכירים ועצמאים יחד, האם זה אומר משהו על נקודות הזכות, על החזרי המיסים וכו'.
בטח, בטח, בטח. עכשיו ככה, אחרי בעצם שראינו שמגיע לנו בעצם, שכדאי לנו בעצם לבדוק את נקודות הזכות שלנו, כדאי לנו כרגע לעשות שני דברים. א', עכשיו, לבצע בדיקה 6 שנים אחורנית, אם מגיע לנו קבל החזרי מס. אחרי שאנחנו עושים את הבדיקה, כדאי לנו בעצם לאמץ נוהל, נכון, דימונו על, אתם מדברים על לימוץ נהלים.
נכון.
פשוטים נכון. וקלים ונוחים, שכל שנה אנחנו שמים את זה בסקז'ואל שלנו, לבוא ולבצע בדיקת החזר מס. אם אני נשוי, אני עושה את זה ברמת התא המשפחתי, רווק עושה את זה לעצמו, ובדרך הזאת בעצם הוא בקלות מסיים מטלה פיננסית, שהיא מטלה פיננסית מאוד מאוד חשובה, שמלווה אותו במהלך השנה השוטפת.
מדהים.
שזה למעשה ברמת נקודות הזכות, וברמת ההחזרי מס כל 6 שנים. אין לך מה לעשות את זה כל שנה הרי.
כל שנה אתה עושה את זה.
לא, אני אומר עכשיו, דיברנו שלושה דברים. עכשיו, לבצע את הבדיקה של נקודות נכון. הזכות, ולבצע בדיקה 6 שנים אחורנית,
נכון.
וכל שנה לבצע בדיקה של החזרי מס. כל שנה, כדאי, מומלץ לעשות כל שנה. למה כל שנה? כי יכול להיות שאנחנו חייבים לרשות המיסים. כסף. אז במקרה כזה לא נגיש דוח.
אוקיי, בוא תסבר את מה שאמרת.
לא, אין מה לפרט יותר. אם יש לנו חוב...
מה זה משנה? אני אגלה את זה אז ב6 שנים אחר כך הבאות שאני אגיש אחורנית.
אז את לא חייבת להגיש דוח, את לא מחויבת בהגשת הדוח.
הבנתי אותך. גם לא אחרי 6 שנים ולא אחרי... הבנתי, כל הזמן לוודא את זה ואז...
מה חייב? מה כגישה? מה עדיף? חוב. עדיף לפרוע אותו, נכון?
נכון.
זה גם, זה זווית אחרת. עדיף לפרוע אותו וכמה שיותר מהר. אם אני בעל חוב, אני רוצה לקבל את כספי. במהרה.
אחלס.
עכשיו, לעניין חשוב מאוד, זה עניין הסיבות שבגינם נוצרו לנו החזרי מס, רשות המיסים, המעסיק וביטוח לאומי, זה 3 גופים שונים, לא בהכרח תקשרים אחד עם השני, שאנחנו בעצם מקבלים בחישוב, נוצרים הרבה מאוד פערים, הפערים האלה בעצם זה החזרי המס שלנו. החזר המס העיקרי ביותר זה החזר מס בגין אי עבודה. לא עבדנו בעצם בתקופה רציפה. דמיינו לכם מה קרה בתקופת הקורונה, אפריל 2020, 1.6 מיליון ישראלים בעצם יוצאים לחופשה, ללא תשלום.
סקה, תורך.
יש אירוע מס רוחבי ל-1.6 מיליון ישראלים. תבין כמה כסף, פעם בחזרי מס זה היה משהו שכאילו נמצא בשוליים, היום לכולם יש את זה. לכולם יש לנו את ה... לכולם יש את הכסף הזה. זה אחד. תקופה של הבטלה, זה החזרי מס כמעט בוודאות, מה שקורה בהבטלה, בעצם ירדנו מרמת הכנסה מסוימת לרמת הכנסה יותר נמוכה, המעסיק, אין לנו מעסיק, זה ביטוח לאומי, אנחנו קבלים כסף מביטוח לאומי, אז אין אפשרות לקבל את המס חזרה, ולכן אנחנו צריכים לפנות בפנייה יזומה לרשות המסים בסוף שנה, כדי לקבל את, ה, את המסים שלנו. דבר נוסף חשוב, זה הנושא של דמי לידה, הרבה מאוד יולדות מגיע להם לקבל החזר מרשות המסים, כי רשות המסים, ביטוח הלאומי לא מחשב את ניקוי המס בצורה תקינה, אבל לשים לב גם במקרה של לידה, יכול להיות שאנחנו חייבים לרשות המסים כסף. ולכן לא הולכים בעלמה ומגישים לרשות המסים, כדאי מאוד לבצע בדיקה, לפני שאנחנו מגישים לרשות המסים.
שבעצם אתה מונע את המצב הזה, שרשות המסים יכולה לבוא להגיד לך, אה, דרך אגב, זה לא שאנחנו חייבים לך, אתה דרך אגב חייב לנו.
ברור.
ואז כאילו אתה אומר, וואי, קוסמק,
זה לא בינארי, ברור.
אבל איך זה יכול להיות? אישה שיולדת היא לא עובדת, בדרך כלל. אז אם היא שכירה, בהנחה והיא שכירה, אגב, גם בהנחה והיא עצמאית למען האמת, למרות שהיא לא תמיד, אבל אם בהנחה והיא שכירה והיא לא עובדת, אז איך היא יכולה להיות חייבת כסף?
כי לא חושבים לה את המס בצורה נכונה, אתה חושב שמשלמים לה דמי הלידה, אבל מנקים פחות מס מדמי הלידה ממה שאמור לנקות.
הבנתי אותך.
איך פותרים את זה?
אבל עדיין היא צריכה לקבל מהם כסף כל חודש.
דמי לידה.
נכון.
אבל דמי לידה לא מקבלים כל חודש, מקבלים את זה בחצי
נכון, חד פעמית. נכון, נכון.
אז מה קורה? שימו לך, אבל לא ניקו ממך כמו שצריך.
אוקיי.
בחישוב שנתי, בגלל שהמס מחושב בצורה שנתית, אז שילמת פחות, ולכן את יכולה לקבל, רק תגישי את זה בחזרה. בסדר, אבל להיזהר מאוד מהנושא הזה, כי יכול להיות שיש חובות.
הבנתי, ואז איך, בכללי, איך בודקים את כל הדברים שאתה מציין? כי אתה אומר כל שנה לבדוק החזר מס, לבדוק...
אפשר לעשות את זה עצמאית, או לעשות את זה גם באמצעות פינאפ.
אוקיי.
פינאפ מציעה בדיקה מלאה בחינם. אפשר להירשם מתוך המערכת שלנו, להעלות את המסמכים הנדרשים, שזה מסמכים שנמצאים בהישג ידינו, יש לנו את ה-106, נכנסים, סורקים בעצם את המסמכים לתוך המערכת שלנו, והם מבצעים בדיקה, ותוך כמה שעות יודעים את תוצאות הבדיקה, מבצעים בדיקה מלאה, מקצה לקצה לכל דבר ועניין.
הבנתי, ואז יודעים אם משתלם או לא.
ואז יודעים בעצם מה הסטטוס, המלא שלנו ברמת השקל, אנחנו מחזירים תוצאה ברמת השקל.
כלומר, אתה זכאי להחזר של 3,226 שקל.
בדיוק.
לפי הבדיקה שעשינו.
בדיוק, או בחוב, או שאתה בחוב.
כן.
ואז אתה יודע, איך אתה יודע, איך אתה הולך להתנהל, אם אתה רוצה להגיש את זה דרכנו, להגיש את זה עצמאית, איך שאתה מעדיף.
כן.
בסדר. דבר משמעותי נוסף, זה הנושא של, יש לנו הרבה בקהילה, יש לנו הרבה סוחרים בשוק ההון. אז במיסוי בשוק ההון זה, זה, זה קלאסי, לנושא של ההחזרים. תחשבו ששנה שלמה, שכרנו, לדוגמה הפסדנו, אפשר להעביר הפסדים משנה לשנה. זה סופר 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 חשוב. שכרתי בשנה מסוימת והפסדתי, אני יכול להעביר את ההפסד שנצבר באותה שנה לשנה אחרי זה. מה יקרה בפועל? בשנה אחרי זה אני לא אמור לשלם מס בכלל.
בגלל ההפסדים שסחפת משנה קודם.
כן.
שזה יתכזס חכים.
כן, אבל בגלל שהבנק מנקה במקור, הוא לא יודע כמה הפסדתי, והבנק מנקה במקור, אז מה שיקרה תנועות כאלו. הבנק יוריד את המס מהרווחים שלי, וכנראה אני ארדם ולא אבקש החזרי מס.
כן.
אבל מי שיבקש החזרי מס, ודווח לרשות המסים, רשות המסים תעשה חישוב כזה. ההפסדים שהיו בשנה הישנה יותר, יעברו לשנה החדשה, ובדרך הזאת, כל או מרבית הרווחים שהיו לי, המס ששילמתי בשנה החדשה, יוחזרו אליי.
שזה קורה באופן, כאילו, אם אני לא ביקשתי, כמובן זה לא יקרה, אבל באופן אוטומטי, בהנחה והיו הפסדים בשנה הקודמת, צריכים להכיר בזה בשנה שלאחר מכן,
נכון, נכון.
גם אם לא אמרתי, כאילו, גם אם לא, נטו אמרתי, אני רוצה שתבדקו לי.
לא, זה לא, צריך להגיש את הדוחות, זה לא יקרה אוטומטית.
הבנתי, צריך להגיש את, בתור עצמאית, צריך להגיש את הדוחות האלה.
גם בתור שכיר, רותם, זה כאילו ערימה של כסף שעומדת וחכה לחשוב ואומרת, תעשי פעולה, צריך לעשות את הפעולה הזאת. זה פעולה שצריך לדעת איך לעשות אותה. את צריכה להגיש את הדוחות, ואז רשות המסים תחשב אם מגיע לך או לא מגיע לך. בסדר? 10%, סטטיסטית, 10% מהסוחרים מגישים את זה. 90% לא מגישים וזוכים את הכסף שלהם לפח.
תורף.
בסדר? זה הרבה מאוד כסף, חבר'ה.
זה מידע חשוב,
זה,
בהחלט.
זה, זה נשמע אולי טכני, משעמם, אבל זה ערימות של כסף. עוד, עוד סיבה.
וגם את זה אפשר לעשות 6 שנים אחורה?
כן.
אוקיי.
6 שנים אחורה. עוד סיבה, שני חשבונות. חשבון אחד יש לי רווח, חשבון אחד הפסד. שילמתי, הרווחתי פה, שילמתי, נכון?
נכון.
פה הפסדתי. לא קיבלתי חזרה, אתה... לא כיזזו לי את זה.
נכון, שלא שילמתי, אבל לא קיבלתי חזרה.
זה הרימה של כסף.
אפשר
לקזז. אם אני מגיש דוח שבו אני מספר להם שיש לי שני חשבונות, פה הרווחתי ופה הפסדתי, כל מה ששילמתי מס פה מגיע לי חזרה. בסדר?
חשוב. מאוד.
זה הרבה מאוד כסף. אנחנו ההחזר הגבוה ביותר שאנחנו החזרנו לבן אדם אחד, שכיר זה 270 אלף שקל. לבן אדם אחד.
כן. נראה לי יושב ממש ואומר, בוא איזה פרייר, אני החלציתי את זה לפני עוד 6 שנים, למה שרפתי את 6 שנים גם הקודמות, בטח היה לי כבר 500,000.
איזה כסף.
מה, מטורף.
כן.
מטורף, זה הרבה מאוד כסף.
למה בעצם מרבית האנשים לא עושים את זה? בואו ננסה להבין. אתה אומר לי, תשמעי, יש פה כסף על הרצפה.
כן.
מרבית האנשים, אני מבינה את זה, מרבית האנשים אוהבים כסף, אני מבינה שמרבית האנשים לא אוהבים להתעסק בבירוקרטיה. אבל אתה אומר, אתם לא צריכים להתעסק בבירוקרטיה, כי החברות יכולות לעשות הכל.
נכון.
אז למה זה לא קורה לכל בן אדם? למה לא כולם עושים את זה?
יש כמה סיבות. דבר ראשון, מרביתנו, הדיות עם פיננסים. זאת אומרת, הנושא של אוריינות פיננסית במדינת ישראל הוא עדיין דבר חסר. יש לנו עוד הרבה דרך לעשות כדי לשפר את מנת המשכל הפיננסית של הצרכן הישראלי. יש לנו עוד הרבה דרך לעשות, אני מקווה מאוד שתעשו את זה. זה תפקידכם, נכון?
נכון.
האמת שמי שהזין לפרק הזה, אבוי לכם אם אתם לא הולכים לפינאפ לעשות.
יש פה את הלינק למטה בתיאור.
נכון, הלינק למטה. תבדקו, יש גם את ההנחה דרכנו, וגם אנחנו, וגם כמובן אנחנו רוצים שיהיו לכם את החברות שעוזרות לכם הכי הרבה, כמו שאנחנו רוצים את זה לעצמנו. וכן, אנחנו ממש מקווים שכל מי שמאזין כרגע, מאזינה, עכשיו יפתרו את זה, ולא יחכו. וזה אומר שצריך לעשות את זה כל פעם איזשהו עדכון ביומן, כל שנה, כל 6 שנים גם, כדי באמת לראות שזה
מוצא. כן, זה קל, באמת שזה קל, באמת, רק צריך להיות על זה, להיות שבעצם, למה אנחנו לא משווים ביטוחים? למה אנחנו משלמים, יש לנו כפל ביטוחים. אבל פה זה המוצר הכי קלאסי שיש, כי זה מוצר נטו שמתנהג שונה מכל המוצרים. פה זה השכרה, בואו תביאו את הכסף שמגיע לי. אני לא משלם כסף כדי לקבל משהו. פה זה השכרה, אני לוקח את הכסף בחזרה.
אבל אתה אומר שזה קל, ואני זוכרת שלהרבה אנשים, אני זוכרת שכשאני עשיתי החזרי מס, ביקשו ממני כל כך הרבה מסמכים, כל כך הרבה תפסים. לא פתרו לי כאילו את ה...
כן, אז מה שאתה אומרת, זה אחת הסיבות שאנחנו תמיד נלחמים איך לשפר את המוצר שלנו, כדי להפוך את זה ליותר רגיש ונוח. אנשים נרתעים ממיסים.
נכון.
פחדים,
וגם שומעים, מבירוקרטיה.
מבירוקרטיה, לא רוצים רשות המיסים, די, עזוב אותי, שלא יחזירו לי ושלא ידברו איתי, לא רוצים לשמוע מהם.
נכון.
וזה רתיעה. שהיא בדרך כלל תפיסתית.
לגמרי, מנטלי לחלוטין, אין בזה שום דבר קונקרטי, אין בזה אחיזה במציאות.
כן.
זה לגמרי מנטלי, ואנחנו מדברים גם על היכולת שלנו, בכלל להבין איזה טרמינולוגיה, באיזה מילים, אילו מילים אנחנו משתמשים, למה אנחנו אומרים לעצמנו שמיסים זה מפחיד, אם פה במקרה הזה אומרים לראות הם חייבים לך כסף, כאילו למה את מפחדת מזה, אם את אוהבת לקבל כסף, מי לא אוהב. אז אנחנו מדברים על זה, על טרמינולוגיה ועל פחדים ועל איך לעשות את הצעד הראשון, והאמת שכשיש מישהו שמחזיק לך את היד בדמוי חברה או פינאפ, זה מאוד מאוד עוזר, כי אז מחזיקים לי את היד ואני לא צריכה לעשות את זה. כלומר, אם מישהו אכן, אגב, טיפ, אני לא יודעת אם אתם עושים את זה.
יפה.
אבל טיפ, אם מישהו היה מלווה אותי, והיה אומר לי בתהליך הזה, כי אני, זה היה לי תהליך מאוד קשה, מבחינת להביא את הדברים, ועצמאית וסחירה, והרואה חשבון שלי, וואו, זה היה בלגן. אז אם מישהו היה מלווה אותי מתוך החברה, מתוך פינאפ, והיה אומר לי, לא עשיתי בפינאפ, כן, למי שלא הבין, אבל אני אעשה עכשיו, אבל היה אומר לי, תשמעי, פה חסר לך את זה, לא משהו דיגיטלי שאומר לי, את בבעיה. פה חסר לך את זה, כאן, תקשיבי, מסתבכת ולא הלכת למעסיק, אז את יכולה גם דרך ה... שמישהו יתקשר איתי את זה, זה היה אולי מאוד מאוד מקל.
מגניב.
או שזה גם קיים היום בפינאפ.
לא, זה קיים לגמרי.
מדהים.
לא, הנקודה שהיא עלתה היא נקודה שאכן נמצאת בתוך המוח הפנימי של, של הצרכן. זה נקודות מאוד מאוד חשובות. אנחנו עושים את זה, אנחנו משקפים אחרי ההרשמה, איזה מסמכים צריך לעלות, מעלים את המסמכים, מפגשים מהסטטוס, אם קיבלנו, אם מישהו קיבל פחות ממה שהוא אמור לקבל מרשות המיסים, אנחנו עוזרים לו להשיג את ההפרש, אנחנו אשכרה מלווים לאורך כל התהליך. ולכן, אנשים נעזרים בנו בצורה רב שנתית. אחרי שסיימתי בפעם הראשונה, הם באים בשנה הבאה, ועוד פעם עושים, ועוד פעם עושים, ועוד פעם עושים.
שזה שלא... אגב, רק כדי להבין כלל אצבע, אם בן אדם עשה את זה, סיים, הוא לא עבר מקום עבודה עכשיו, שנה, שנתיים, שלוש, יש לו סיבה ללכת להחזרי מס?
כן. שזה ממשיך את הנושא שהעליתי מקודם, סיבות כמו, לדוגמה, תרומות. תרמנו כסף לעמותה, mm-hmm. יש עמותה שאני מאמץ, ועוזר בניהול של העמותה, בסדר? שאני עוזר להם, ואני גם עוזר להם כספית. אז על התרומות שאני תורם להם, אני יכול לקבל 35% בחזרה מגובה התרומה, שזה עצום. תחשבו שתרמתי 1,000 שקלים, אני מקבל חזרה 350 שקלים.
זה המון.
דרך אגב, זה עצום, זה עצום.
זה מטורף.
יש אנשים שתורמים כל חודש 1,000 שקל, 500 שקל. זה הרבה מאוד כסף שאמור להגיע לנו בצורה חזרה. זה החזרים אז בגין תרומות.
אוקיי, אז יש, רגע, אז בואו נעבור על זה. יש תרומות, יש עברתי מקום עבודה.
נכון.
יש נקודות זיכוי, מה שאמרנו.
נכון, אבטלה.
חלט.
אבטלה, חלט.
יש ביטוח חיים.
נכון, יש לך ביטוח חיים למשכנתה.
קניתי דירה, אני צריך לעשות ביטוח חיים, או שיש לי ביטוח חיים כללי, 25% מגובה התשלום של הביטוח חיים, מגיע לי לקבל חזרה. לכאורה, אם עולה לי. כן.
דיברנו על זה בפרק המקדים.
עכשיו איך זה עובד? אתם זה עובד במכפילים. אם יש לך ביטוח חיים שנה, בדרך כלל יש לך ביטוח שנים, ואז בעצם זה לא רק על שנה.
זה שש שנים.
שש שנים, תחשבי, 250 זה כבר הופך להיות 1,250. בסדר? זה...
מה עוד?
זה הרבה מאוד. ילדים נטולי יכולת. בסדר, יש לנו היום הרבה מאוד ילדים, לצערי, יש להם סטטוס של ילדים נטולי יכולת. הכוונה לילדים שעברו איזשהו תהליך של ועדת השמה, ולכן אותם אנשים בעצם, אותם הורים לילדים זכאים לתוספת של שני נקודות זכות, זה 5,260 שקלים בשנה.
וואו.
כן, 5,300 שקלים בשנה. שהם יכולים לקבל את זה.
יש גם דברים שקשורים למוות לא עלינו, גירושים, עניינים.
מוות לא.
לא.
מזונות.
כן, גירושים. אם אני משלם מזונות, גרוש שמשלם מזונות, מקבל תוספת של נקודת זכות. בסדר, זה כאלה.
מה את בשוק? דיברנו על זה בפרק המקדים.
אמהות חד-הוריות. אמהות חד-הוריות. חשוב מאוד, אמהות חד-הוריות גם זכאיות לתוספת של נקודות זכות. מקבלות עוד נקודת זכות.
אז חבר'ה, כל מה שאמרנו פה, אם יש לך עוד, תגיד לנו, כל מה שאמרנו פה, תבדקו רגע אם משהו פה קשור אליכם באיזשהו אופן, זה יוכל כאילו, מאוד 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 לעזור לכם, זה מידע שיכול לשנות לכם שנים קדימה בכל המסים.
סיום תואר? סיימתי תואר.
זה אני מכירה.
עולים חדשים אולי? חיילים משוחררים?
סיום תואר זה עוד נקודה אחת, עוד נקודה שלמה, שנה אחרי סיום התואר, חיילים משוחררים, שלוש שנים אחרי השחרור, גברים, שנתיים אחרי השחרור, נשים.
אבל לא אם הייתם בקבע.
אחרי השחרור משירות חובה, גם אם היינו בקבע, משירות חובה.
כלומר, באסה לכל הקצינים, אכלתם אותם.
למה? לא, לא, למה?
לא, לא,
למה?
לא.
משירות חובה.
משירות חובה, אחרי שאתה עושה שירות חובה, אם אתה חותם קמע, אז אתה עובר לקבע. אז יש לך הטבת מס במסגרת הצבא. זה לא משנה.
בסדר, אבל זה לא, נו, תעשה לי טובה, יאללה. זה מי שהיה קצין... נשמות, הייתי קצינה, יצאתי מהצבא, ושום נקודה לא הייתה לי, בכלום. יאללה.
שורה תחתונה, אל תהיו קצינים, סתם.
סתם, אני מאוד נהניתי, אבל.
הכי קצין, אז תגידי לו את זה.
אני נהניתי מאוד.
אז שירות מצהל דווקא זה אחלה, שתי נקודות זכות.
אחלה שירות.
5,200 שקל בשנה. זה הרבה כסף. עולים חדשים. עולים גם, מקבלים תוספת של נקודות זכות.
איזה יופי. איזה יופי.
מה עוד?
בתכלס, אנחנו ככה, היה לנו פרק מקדים לפניך. בפרק הזה עשינו גם מאמר לחבר'ה בבלוג של האתר שלנו, של Why Now, בדיוק לפני איזה שבוע לקראת הגעתך, של כל הנקודות שציינת עכשיו, ועוד מה שלא דיברנו עליו, מה יכול לגרום לכם להיות זכאים, להחזר מס, איך בודקים כמה נקודות זכות מגיעות, לי שמנו להם שם את הלינק של הסימולטור.
זה סופר חשוב, סופר סופר חשוב.
מה, למה לא?
זה מידע לכל החיים, ברור שזה חשוב.
לעשות את הדברים האלה.
אנחנו מאבדים כסף על
כלום. הלוואי שזה היה ברור שזה חשוב. לא זה ברור שזה חשוב.
והסיבה הכי עיקרית בהחזרי מס זה טעויות. בסדר, כולנו עושים טעויות, גם המעסיקים עושים טעויות. יש מלא מלא טעויות, מלא. מלא. אין להם זה הסבר, אין לזה תמיד הסבר טכני, אבל יש כל כך הרבה טעויות של אנשים, לדוגמה, הטעות הנפוצה כרגע, זה אנשים שנולדו להם ילדים ולא רשמו להם את זה. מקבלים את אותו מזכורת ולא רושמים, יש לזה הרבה, הרבה מאוד, אלפי אנשים שזה קורה להם.
וואו.
ולכן, מה שאנחנו מציעים תמיד זה לבצע בדיקה, לבצע בדיקה.
מעולה. אז בואו רגע נסכם. אחד, גם באתר שלנו, וגם פה בתחתית הפרק, יש לכם לינק לבדיקת זכאות בפינאפ. יש לכם 10% הנחה מהקהילה, במקרה ו... תהיו זכאים להחזר, רק במקרה הזה אתם לא משלמים סכום בהתחלה, תקנתי אם אני טועה, רק במידה ואתם זכאים להחזר מס ומקבלים את החזר המס, אז אתם משלמים להם ואתם מקבלים 10% הנחה בעמלה שאתם צריכים לשלם להם, תצטרכו לשלם להם בסוף, אם וכאשר תקבלו החזר. חוץ מזה, יש לנו את המאמר שעם כל הסיבות שמנינו לאיך אפשר והאם אנחנו זכאים להחזר מס, ואת המחשבון בדיקת נקודות זכות שאפשר להשוות עם השכר שלנו, עם התלוש, ולראות באמת אם זה aligned. והאמת, דבר אחרון, רציתי לשאול אותך בכלל, באופן כללי, אתה מסתכל עלינו, צעירים, בני 20, בני 30, מתחילים את החיים שלהם.
חתיכים, יפים, מתוקים.
יפים, אתה יודע, מושכים.
סך הכל מחייכים.
אתה יודע, ככה מתחילים את החיים, וכמו שאמרת בהתחלה, ורותם שאלה אותך,
בלי ילדים.
בלי ילדים, אוהבים את החיים עדיין.
בלי ילדים, חבר'ה. בלי ילדים.
בלי טיטולים, עניינים.
מאוד משמעותי.
אבל אתה יודע, אנחנו כאילו, אמרת בהתחלה, וזה נכון, ורותם שאלה אותך, תגיד, למה לא כולם מבקשים החזר מס? ואמרת, תשמעי, הרבה מאיתנו אידיוטים כלכליים, אנחנו לא יודעים התפתחות פיננסית. ומה שמעניין אותי לשאול אותך, ככה, שחווית את גילי ה-20, את גילי ה-30, תסתכל עלינו, איזה ככה טיפ שניים היית נותן לצעירים של היום, כדי שתחילו להתאפס על החיים שלהם היום, ולא ימתחו את זה עוד כמה שנים, ויזכו לקום בגיל 60 ולהיזכר, שהם במינוס כבר של איזה 30,000 שקל, והבנקאית מתקשרת.
זה משהו שהייתי מציע, תראה, בניגוד לעניין פיננסים, זה סוגיה שתמיד בתואר, במהלך לימודי התואר, עשיתי שני תארים, במהלך לימודי התואר תמיד הרגשתי במובנים מסוימים בר מזל. למדתי כלכלה ומנהל עסקים, והרגשתי בר מזל, מהסיבה שאני לומד ומקבל תואר, מה שאחד אחר צריך חייב לעשות את זה בלי לקבל קרדיטציה. זאת אומרת, היום ברמת חיים של היום, בסדר? בקושי וביוקר המחיה הגבוה, אנחנו חייבים לקבל השכלה פיננסית גבוהה. יש כאלה שלומדים תואר במנהל עסקים כדי להשיג איזשהו השכלה פיננסית, אבל אני חושב שיש שם כל כך הרבה כלים שיכולים לסייע לנו לא להיות אידיוטים פיננסיים. אנחנו הולכים לנהל משפחה. חשוב מאוד להבין את כל הדברים הפיננסיים כדי שנוכל לצמוח כלכלית. היום יש את המושגים של wealth management, של growth, וזה פרסונלי אצלנו, וזה סופר סופר חשוב, מה שלא היה בעבר. אני רואה הרבה מאוד אנשים מתחילים כן ליצור את זה, הרבה מאוד מדריכים, הרבה מאוד פודקאסטים נפלאים, שבאים להנחיל ידע פיננסי. אז אני מציע לאותו קהל פשוט להיצמד לאותם מדריכים ולאותו ידע כל כך נפלא, כדי להגדיל את ארגז הכלים הלא פורמלי שלכם, שאני חושב שזה הרבה יותר חשוב מההשכלה הפורמלית.
לגמרי.
בעיקר בנושאים הפיננסיים.
מסכימה לחלוטין, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה.
בשמחה.
גם על ידע חדש, וגם על זה שאתה עושה את זה באופן חביב ונעים, מה שלא לכולם...
רותם, הזדקנת, מה זה חביב? אתה עושה את זה באופן אחושרמוטה, וואלה, נהנים, לומדים.
לא, אבל הוא איש חביב ונעים, הוא לא אחושרמוטה, הוא חביב ונעים.
חביב, חביב. פעם קראו לי אדוני, בתור לה...
וואי, באמת. שבי בפינה.
אתה יודע, מישהו...
אסף, בן כמה אתה?
44. כן. עכשיו מישהו קרא לי, 44, כמו הנרות חנוכה, רשום גם 44, הנרות כמו... פעם מישהו בתור המקורת, קרא לי אדוני, אמרתי, וואי, 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 המצב שלי לא טוב, אני יותר מדי מבוגע.
טוב, נו, אין מה לעשות, אתה נמצא שם ב... אדוני. כמעט הבמה, אנשים מסתכלים עליך.
ברגע שקראו לי אדוני, אני אתחיל להזריק בוטוקס. זו התוכנית שלי.
חומצה הירונית. היום זה לא בוטוקס, נשמה, היום זה חומצה. חומצה הירונית.
באמת? טוב, בסדר.
תלמד. אז אנחנו רוצים להגיד לך תודה, אסף, על זה שבאמת הבנו קצת יותר לעומק.
תודה לכם.
מה זה אומר, למה זה חשוב, מה אפשר לעשות עם זה, כי זה באמת נושא שהוא מורכב, וכשיש מישהו שמלווה אותך, ואתה לא צריך להסתבך לבד עם כל הסיוט הזה, שנקרא בירוקרטיה ורשות המיסים וכולי, כשאין לך מגע מול זה, ואתה יודע, זה רק מול פינאפ, או באמת הליווי הזה, זה ממש ממש מקל. אז אני ממליצה בחום, אני אתקשר אליך אחרי הפרק ונסגור עניינים. אז תודה רבה לך.
מה התקשר דרך הפרק? תשתמשי בלינק שלנו פה למעלה בתיאור.
אני רוצה לדבר עם אסף. מה, אתה מקנה?
קודם כל כן.
אז אל תקנה, הוא גם יכול לדבר איתך אם תרצה.
בסדר.
אז תודה, תודה לכם.
היה ממש ממש כיף לשוחח איתכם, זו הייתה שיחה מקסימה, וכל הכבוד למה שאתם עושים.
תודה.
איזה כיף לנו. אז קודם כל, כמו שאתם יודעים, כיף לנו שאנחנו זוכים לארח אנשים כמוך כאן, ובאמת ללמוד ולהשכיל. ולכם אנחנו רוצים להגיד תודה רבה. תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, למדתם משהו חדש.
למדתם, בדוק למדתם.
בדוק למדתם, אני למדתי. אם למדתם משהו חדש, שתפו אותו עם אדם אחד, תשנו לו את החיים.
אז שתפי אותו גם את, כי את למדת.
אין בעיה, אני שתף אותו. עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותייגו אותנו בסטורי Why Now פודקאסט או בפייסבוק Why Now. כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. אנחנו נתראה בצמד הפרקים הבאים ותמיד זכרו, Why Now, שי?
כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.
ונטולי מיסים.